הרב בני לאו, שופטים, פרק ז'.
עצרנו את הפרק הקודם, פרק ו', בסימן שאלה. שאלנו למה גדעון ביקש עוד אותות אחרי שכבר רוח השם לבשה אותו, אחרי שהוא כבר תקע בשופר, אחרי שהוא כבר גייס את השבט שלו, את שבטי הצפון אשר זבולון ונפתלי. הוא בעצם כבר נמצא באמצע קרב, הוא מלא באמונה, הוא מלא ברוח השם, ואז הוא מתחיל את המשחק הזה עם גיזת הצמר, ואת כל המשחק הזה של אני רוצה פעם אחת שהחורב יהיה על הגיזה ועל על כל הארץ יהיה טל והפוך. מה זה הדבר הזה? מה פתאום לבקש אותות שמבטאים בוודאי חוסר באמונה, ספקנות, איזה חידלון, אחרי שכבר ראית כל כך כל כך מלא אמונה? עם זה אנחנו נכנסים לפרק ז'. פרק ז' הוא פרק מאוד ברור שעוסק במלחמה עצמה. המלחמה הגדולה, צריך לומר, של גדעון במדיינים, מלחמה שתישאר חרוטה בתולדות ישראל, גם בספר תהילים, גם בספר ישעיהו, נראה את זה עוד בהמשך. קודם כל אני רוצה לברר את החידה הזאת של למה גדעון בסוף הפרק הקודם ביקש אותות אחרי שהוא כבר גייס את העם ורוח השם לבשה אותו. פתרון לדבר הזה למדתי מפי מורי פרופסור יהודה אליצור, שהוא כותב את זה גם בקצר צרה בספר שלו, בפירוש שלו מסדרת דעת מקרא. זה פירוש שחריג, אני צריך לומר, זה פירוש שלא כתוב במפורש בתוך הפרק שלנו, אבל זה חידוש מרעיש. תשימו לב אבל עכשיו בקריאה קפדנית מה קרה שם. אני חוזר טיפה אחורה בפרק ו'. תשימו לב שפסוק ל"ג של פרק ו' מתחיל, וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. אנחנו יודעים שהם באו מן המזרח, יעברו, זאת אומרת עברו את הירדן, והם הגיעו בעצם כבר לכל העמקים, עמק יזרעאל, ואנחנו יודעים, זה הרגע, פעם בשנה, באים המדיינים עם כל בני קדם ועושים בנו שואה כלכלית, רומסים, מדלדלים, לא משאירים אבן על אבן, לא משאירים גורן, לא משאירים יקב, הכל הכל לוקחים לנו. וזה הרגע שגדעון חיכה לו, גדעון מלא ברוח השם. כשאנחנו פוגשים במקרא רוח השם לבשה את המנהיג, אנחנו יודעים שבעקבותיו יבוא מעשה של בשר ודם. רוח השם זה הרוח שמעוררת את האדם לפעולה. כמעט הייתי מעז ואומר בלשון של אני מאמין של צ'רניחובסקי, שחקי, שחקי, שחקי על החלומות, כי באדם מאמין ברוחו רוח אז. זה רוח השם שממלא את האדם. ופה היינו אמורים עכשיו לראות שיש פה מלחמה שיוצאת לפועל בהנהגתו של גדעון במקום האותות. אומר פרופסור יהודה ליצור כך, שימו לב. פסוק למד דלת, רוח השם לבשה את גדעון והתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו, זאת אומרת הוא באמת התחיל את המלחמה. הוא תוקע בשופר, זה אומר הגיוס של השבט שלו. ואז הוא שולח שליחים, כנראה את האחים שלו, מלאכים שלח בכל מנשה, כל מנשה זה מעבר למשפחה הפרטית, משפחת אביעזר, כל אזור התענכים, כל שבט מנשה, מזעיק גם הוא, מגייס אותם, אבל אז עוד שליחים הוא שולח, פסוק למדי, מלאכים שלח באשר זבולון ונפתלי. זאת אומרת, אם היינו בעמק ישראל ואנחנו שולחים שליחים קודם כל לשבט מנשה, עכשיו אנחנו שולחים את השליחים צפונה, אשר זבולון ונפתלי, אנחנו מכירים אותם כמובן מהקרב של דבורה, הוא מביא אותם מן הצפון. איפה נמצאים המדיינים? המדיינים נמצאים בעמק ישראל. זאת אומרת, אם אני רואה את התמונה, שמצד אחד אני נמצא באזור התענכים עם שבט מנשה, מצד שני אני נמצא באזור הצפון עם שבטי הצפון אשר זבולון ונפתלי, מה שרוצה גדעון לעשות ברגע אחד, הוא רוצה לעשות תנועת מלקחיים עולה על מדיין, מצפון ומדרום. הוא רוצה לקחת את מנשה מדרום, את אשר זבולון נפתלי מצפון, ולמחוץ אותם. עכשיו לא כתוב כלום. מיד אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, כתוב שויעלו לקראתם. ויעלו לקראתם, זאת אומרת, שהמלאכים קראו לאשר זבולון ונפתלי, ואשר זבולון ונפתלי עלו לקראתם. זאת אומרת, הם התחילו את המסע שלהם מצפון לקראת שבטי הדרום, כדי לעשות את המלקחיים להציל מפני מדיין. הפסוק הבא לא אומר כלום. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, ואז הוא מתחיל את הבקשה על האותות של גיזת הצמר. אומר יהודה אליצור, כאן, בנקודה הזאת, לפני שגדעון מבקש את האותות, יש פה סיפור חסר. הסיפור החסר הזה, שאכן היה קרב, אבל הקרב היה נורא. הקרב היה קרב תבוסה של גדעון ואנשיו, או יותר נכון בעיקר של האחים של גדעון. איפה אני שומע את זה? כשגדעון מצליח לתפוס את מלכי מדיין, זה קורה רק בפרק ח', הוא תופס את שני המלכים של מדיין, ושם הוא מביא אותם בעצם לאיזשהו סוג של משפט לפני מוות, זבח וצלמונה, שני המלכים, אומר להם, גדעון, אני מדבר מפרק ח', עוד, כן, עוד יום, פרק ח', פסוק י' ח', ויאמר אל זבח וצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? פתאום אנחנו שומעים שזבח וצלמונה הרגו אנשים בתבור, ויאמרו כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך, והוא עונה להם, ויאמר, אחי, בני אמי הם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. הנה פתאום אנחנו שומעים שבסיבוב הראשון, לפני שגדעון מכניע את מלכי מדיין, אנחנו שומעים שהם הכניעו את אחי גדעון. לא סתם אחים במובן של כל ישראל אחים, אלא בני אמי, זה האחים שלי פיזית, משפחתית. הם היו השליחים שלי, הם הלכו אל הצפון, אתם תפסתם אותם בהר התבור, ואתם הרגתם אותם. עכשיו אני מתנקם נקמת דם של אחי. אומר יהודה אליצור, זה היה הרגע הנורא כאן. הרגע שבו רוח השם לבשה את גדעון, והוא תקע בשופר, והזעיק את השבטים, ועשה את תנועת המלקחיים הזאת, הרגע הזה נגמר בתבוסה. נגמר בתבוסה שמדיין, מלכי מדיין, תפסו, השתלטו והרגו בישראל, בוודאי הרגו את אחי גדעון. עכשיו מגיע היום של מחורת. ביום של מחורת אומר גדעון להשם, אני חייב לחזק את הביטחון שלי בך. אחרי שאני נלחמתי ונכשלתי, עכשיו אני רוצה לשמוע שאתה איתי. והוא עושה את מבחן האותות האלה, פעם ראשונה ופעם שנייה. אחרי הפעם השנייה, אומר לנו, כאן אנחנו כבר נכנסים ממש לפרק זין, וישכם ירובל הוא גדעון. הנה הוא חוזר, שימו לב, גדעון זה השם הישן שלו, ירובל זה השם האמוני שלו, השם שהוא רב נגד הבעל, הוא מחוזק באמונתו, וישכם ירובל הוא גדעון וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, מחנה מדיין היה לו מצפון ומגבעת המורה בעמק. עכשיו מתחילים את המערכה שלפי הקריאה הפשוטה שלנו היא המערכה הראשונה, אבל לפי הקריאה של פרופסור יהודה אליצור, זאת המערכה השנייה אחרי שהראשונה נגמרה בתבוסה. וכאן אנחנו רואים שכל הפרק שלנו היום, פרק זין, בנוי על התגלות מתמדת של השם לגדעון. אם אתם עוקבים אחרי הפרק בגדול, אתם רואים שזה כתוב כך, פסוק ב' מתחיל, ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך. פסוק ד', ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב. פסוק ז', ויאמר השם אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם. אחרי זה פסוק ט', בלילה הוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו. יש פה איזה רצף של ויומר השם, ויומר השם, ויומר השם. אפשר לפרש את זה בהמון דרכים, אפשר לדבר של ויומר השם, זה התגלות חיצונית, כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את גדעון יד ביד, גדעון שעוד מוכה ממות אחיו בלילה הקודם, הוא צריך את יד השם שמלווה אותו ולוקחת אותו אל המלחמה עצמה. אפשר אבל גם לדבר על הרוח שמילאה את גדעון, והשם מדבר מתוכו ומנחה אותו ומפעיל אותו, כך או כך נוכחות השם בגדעון היא כל כך מלאה. אני רוצה להזכיר לכם את הסיפור על אהוד בן גירה, ששם תוך כדי המלחמה וכל המעשה שעשה בעגלון מלך מואב, אין שם השם בכלל, בכלל, הכל מעשה ידי אדם. אצל גדעון רוח השם ממלאת אותו ודיבור השם ממלא אותו, יש לפנינו שופט נביא, שופט שכולו מלא רוח השם ונוכחות השם. ואז אנחנו רואים את הסיפור של 300 המלקקים, המבחן הגדול של איך הופכים צבא שהיה בתחילתו בזמן הגיוס שלו, היה 32 אלף איש, ועכשיו אתה לוקח מתוך ה-32 אלף, הופך את זה ל-300 איש. אני חושב שהפתרון לסיפור הזה, זה שאם אתה רואה שהמדיינים מלאים ככל אשר על שפת הים, או לפי לשון הכתוב שלנו, כמו הרבה לרוב, הם ממלאים את הארץ, כל מדיין ממלאים את העמקים, אנחנו יכולים לראות את זה מול העיניים, אלפים, אלפים, אלפים של מדיינים, שאין להם שום דבר חוץ מלבוז את כל הכלכלה הישראלית, מולם מה אתה אוסף? מה אתה חושב שאתה עובד בכוח של חייל מול חייל? הרי אין לך את המאות אלפים שיש למדיין, מה יש לך? הצלחת לגייס 32 אלף, אז באלה אתה תושיע? מה שקורה בפרק שלנו, זה שההנחיה שמקבל גדעון, ההנחיה שמבעירה אותו ברוח השם, היא להבין שהכוח שלך הוא הכוח הסגולי, הכוח שלך הוא הכוח שאתה בתבונה תעשה את המלחמה, וככה הוא משחרר קודם כל, הוא אומר להם, מי ירא וחרד בפסוק ג', מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד. זה כל כך מעניין, הרי כל אחד היה, שהיה שואל, האם המלחמה הזאת במדיינים היא מלחמה שהיא חובה או שהיא מלחמה שהיא רשות? כידוע, אנחנו מחלקים את המלחמות למלחמות שאין שחרור מהם, כי מלחמות חובה להציל את ישראל מיד צער הבא עליהם, לעומת מלחמה שאתה רוצה להגדיל את השטחים שלך, אתה רוצה לכבוש שטחים נוספים, שזה מלחמת רשות. כל אחד מבין שמלחמת מדיין היא מלחמת חובה. אבל גדעון הופך את מלחמת מדיין עכשיו למלחמת רשות, ולכן הוא אומר, מי ירא וחרד ישוב ויצפור, ממש כמו שהתורה אומרת לפני יציאה למלחמת הרשות, כל מי שירא ורח לבב ילך וישוב לביתו, פן ימס לב, ימס לב העם במלחמה. ובאמת תחשבו מה זה, מתוך 32 אלף שהתגייסו, 22 אלף חוזרים הביתה. זאת אומרת, מה קרה שם? קרה שם איזה, עזוב אותנו מגדעון, עזוב אותנו מהמלחמה, תן לי לחזור אל הפרטי שלי. 10,000 נשארו וזה לא מספיק. אז עושים להם את מבחן המלקקים, ואני מתאר לעצמי שאתם תיכנסו לאתר היום, ותראו כמה פרשנויות יש על הסיפור הזה של המלקקים. מה זה אומר שבן אדם לא מתכופף עם הראש לתוך המים, אלא לוקח את המים עם הידיים אליו? האם זה אומר יותר אצילות, יותר עדינות? האם זה אומר יותר ערנות של לוחמים? הרבה הרבה פירושים, אני לא נכנס לזה עכשיו. 300 איש נשארו, ואז מה שהוא עושה, הוא הופך את כל החטיבות שהיו לו, הופך אותם לראשי עם. כל אחד מה-300 הופך להיות איש שהוא נושא לפיד, נושא שופר. במקום שיהיה נושא לפיד לגדוד ונושא שופר לגדוד, שזה אומר אחד למאה או אחד לאלף, פתאום האחד הופך להיות האלף, וככה 300 איש מנהלים את המלחמה. אני מדלג על הסיפור של האות הנוסף שכאן עושה לו השם, עם הסיפור של צליל הסעורים המתהפך במחנה מדיין, שנותן לגדעון עוד כוח כדי לצאת למלחמה. והחלק השני של הפרק זה ממש קרב למופת, איך שב-300 איש הופך גדעון את הכוח של העוצמה, של ההפתעה, בכוח הלילה, מצליח להניס את המדיינים אל עבר הירדן, ואז הוא לוחד את שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, הם הורגים את עורב בצור עורב, ואת זאב בהיקף זאב, וירדפו את מדיין, וראש עורב וראש זאב הביאו אל גדעון מעבר הירדן. המלחמה הזאת שהיא כולה ארצית וכולה אלוהית, כולה רוח השם שממלאת את גדעון, ובו זמנית, יחד עם רוח השם שממלאת אותו, יש גם המון אומץ והמון ארץ והמון טבע. זה בעצם הדגם. ולכן המלחמה הזאת, הפרק שלנו, המלחמה של גדעון במדיינים, הופכת להיות לאורך ימים הדגם שאותו יספרו לנו בדורות הבאים, כשיבוא ישעיהו הנביא וירצה לדבר על איזושהי מלחמה גדולה. אז הוא אומר בפרק ט' בישעיהו, הוא אומר, כשמחה בקציר, כן, את עול סובלו, את מטה שכמו, שבט הנוגס בו החיטותה, כיום מדיין. יום מדיין זה היום של המלחמה הגדולה שבו גדעון הצליח להחריט את מדיין. הוא אומר את זה אחרי זה עוד פעם, בפרק הבא, אותו דבר, הוא מדבר איתנו על המלחמה הגדולה שעושה השם לישראל. כשתחשבו, ישעיהו מדבר על המלחמה נגד אשור, אשור הגדולה, אשור העוצמתית, אומר בדיוק אותו דבר, בפסוק, בפרק י' פסוק כ"ו, ועורר עליו אדוני צבאות שוט, כמכת מדיין בצור עורב. ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. צור עורב הופך להיות ממש סמל, מופת, שאומרת לנו ההיסטוריה, אם תרצו, ישעיהו כמבט היסטורי של תקופת אשור, ואומר, כמו שהצלנו אותנו בצור עורב, ככה אתה תציל אותנו מידי אשור. וכשאנחנו פותחים את ספר תהילים, אחד המזמורים המוכרים מאוד מאוד, שאנחנו אומרים בימי זיכרון לחיילי צה"ל הרבה פעמים, פרק פי ג' בתהילים, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש, אל תשקוט אל. אנחנו מתארים על האויבים שבאים עלינו, שרוצים להכחיד שם ישראל. אנחנו מתארים את כל האויבים, ואז אנחנו אומרים את הפסוק הבא. שיתמו, נדיבמו, זאת אומרת, תחסל אותם, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו, אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים. הנה, אנחנו מזכירים ואומרים, עשה להם, לאויבים של היום, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כי יבין בנחל קישון, נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה. מלחמת גדעון במדיינים הופכת להיות סמל, מופת ותפילה, של כוח האדם מלווה ברוח האלוהים, מחוללת את הניצחון הגדול.